אנחנו בעזרת השם נמשיך. נקרא רק את המשנה לצורך ה... כן? רבי מאיר אומר, רבי ממעט בעסק ועסוק בתורה, ושפל רוח בפני כל אדם, ואם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה ליתן לך. אז דיברנו קודם שהעמוד שדרה של החיים צריך להיות התורה, וממנו נמשך העסק, ויונק העסק, ויונק כל דברי החיים, זה יכול להיות גם צבא וכולי, ונשואים, ואיפה נגור וכולי, וכל המשמעות של החיים שלנו. ושאלנו מה זה ושפל רוח בפני כל אדם לענייננו, כי שפל רוח, דיברנו כבר הרבה פעמים על זה. כן, ומפה נמשיך, כן, בכבוד. כן, אפשר להגיד ככה, אבל אני ניסיתי להגיד, אז אני ניסיתי להגיד שרבי מאיר אומר, מסתם מה שהוא אומר שלושה דברים פה, אומר משהו שלם שקשור אחד לשני, ולא איזה נקודה פה, נקודה שם שלא קשורה אחד לשני. זה ההבנה הראשונה שלנו שאנחנו לומדים, כן? לפעמים זה נכון מה שאתה אומר, שהדברים הם אולי שלוש נקודות שונות, אבל בדרך כלל זה לא ככה. ועל גבי זה אני שואל, מה הקשר של שפל רוח לעניין הזה? כי דיברנו הרבה פעמים על שפל רוח, כן?
כן.
יפה. שמעת? מה שהוא אומר, יש פה גם וו החיבור שאולי מחברת את כל הפרטים פה לעניין שלם, שר כוח. כן.
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 אומרים לו, לאט לאט, לאט לאט
חמידי,
עסקת בעסק,
כן. כן. זה כמו אלה שאתה יודע שאחרי 50 שנה הפסיקו לעשן. ואחרי שהם הפסיקו לעשן, הם מסתכלים על כל אלה שלא מצליחים מלמעלה. הפסיק לעשן כבר. מה? זה לא ככה. כן, פתאום גילית מדרגה, זה יפה מאוד. פתאום כולם בטלים בפניך. זה יפה מאוד, אנחנו נראה את זה תכף. בפנים. כן?
במיוחד שהוא ממשיך לעשות. הוא ממשיך לעשות, הוא לומד תורה, ואולי זה מביא אותו קצת יותר לעבודה.
אז אנחנו נראה את זה תכף, את הנקודה הזאת, קצת נרחיב עליה. בסדר? אז אנחנו בשאלה, מה זה שפל רוח בפני כל אדם? אמרתם כמה תשובות. תכף נראה את זה גם בפנים. ואם ביטלת מן התורה, כלומר לא נהגת בצורה כזאת שאתה עסוק בעסק ואת התורה אתה מזניח, יש לך בטלים הרבה כנגדך. מה זה יש לך הרבה בטלים כנגדך? זה גם כן שאלה. מה זה אומר? ואם עמלת בתורה, יש לו, לריבונו של עולם, שכר הרבה ליתן לך. אז בואו נראה קצת בפנים, קודם כל קצת בפירושים, הבאתי לכם פה במקור מספר 2. ומתוך מגמה להגיע למקור מספר 3 בעיקר, בסדר? אז קודם כל, לבי ממעט בעסק, ברטנורה אומר, המעט בעסק סחורתך ומלאכתך, ויהיה עיקר עסקך בתורה. זה הדרכה. אדם צריך ללכת לעבוד, צריך לפרנס, שים גבול. שים לזה גבול, אל תהיה רדוף אחרי העסק, אל תהיה רדוף אחרי הפרנסה, תתפרנס מה שאתה צריך, מה שנכון, להתפרנס לך, למשפחתך, והמגמה צריכה להיות עסוק בתורה. זה המגמה, עוד פעם, זה לא בא לבטל את העסק, זה בא לתת משמעות אולי לעסק, בעסקי התורה, בעסקי העולם, כן? ושפל רוח, זה השאלה שלנו שהייתה קצת יותר, שמנו עליה יותר זרקור, בפני כל אדם. הברטנורה אומר, ללמוד אפילו ממישהו קטן ממך בחוכמה. וזה ראינו כבר, זה סימן, אדם שהוא לומד אפילו מאדם קטן ממנו, סימן שבראש שלו הוא רוצה כל הזמן ללמוד תורה. הוא לא רק שיש איזה רב גדול ואיזה פרופסור גדול, אז הוא הולך לשמוע. אבל כולם, מה הוא ידבר איתם, מה הם מבינים, מה יש לו ללמוד מהם. אתם שומעים פה את הגאווה, נכון? אבל אדם שבאמת רוצה ללמוד, הוא ילמד מכל אדם. אפילו מאדם קטן, הוא רוצה שהשיחה שלו, השיחה האוטומטית שלו, תהיה בדברי תורה. כמו שאומר רבי נחמן, שמדברים, יש דף שם בהתחלה, כבודו, על השולחן, כן. כמו שרבי נחמן אומר, שהשיחה שלנו תהיה כל הזמן ביראת שמיים. ביראת שמיים הכוונה, איך להיות אדם טוב, איך להיות אדם מוסרי, איך אנחנו לומדים מהתורה, מפרשת שבוע, מהחגים, מכל מקום שאנחנו נמצאים בו, בלימוד הלכה, איך אנחנו נהיים אנשים יותר טובים, יותר מוסרים, איך מדויקים יותר. זה שיחת היום שלו. אדם שזה שיחת היום שלו, הוא לומד מכל דבר, לא רק מילד קטן, כן? אלא הוא לומד גם מכל מיני אירועים שהוא הולך, יכול להיות שהוא הולך בטיול אחרי הצ'ונט עם אשתו ברחוב, וגם משם יש לו מה ללמוד. יש תמיד מה ללמוד. זה מראה שההוויה שלו היא הוויה לימודית כל הזמן. כן? אז זה מה שאומר הברטנורה, ללמוד אפילו ממישהו קטן ממך בחוכמה, ואל תסייג רק שבא הרב הגדול, הרב הראשי, אז זה שווה, אם לא, זה לא שווה שום דבר. אז הדברים האלה מוכרים, נכון? זה לא דברים רחוקים. הרמב״ם אומר, אני קיצרתי מאוד הרמב״ם, הרמב״ם אומר זה גם כן, כולו בא בשביל לברוח מן הגאווה. ואני הוספתי בסוגריים, קודם כל אין ללמוד תורה בגאווה. אדם שהוא לומד תורה מתוך גאווה, הוא נסתם. אתה חייב להיות, בשביל להתבונן, אתה חייב להיות אחד כזה שמוכן לקבל. אם אתה יודע הכל, אתה לא יכול, לא מתחיל ללמוד תורה. יש איזה סיפור ששמעתי, אני לא זוכר מאיפה, אולי מהרב ארז דורון, אבל איזה פרופסור אחד מאמריקה בא לשמוע קצת מה יש לסינים לחדש בענייני... אתה מכיר את זה? אז הוא התקבל אצלו, הלך לנסע לסין, התקבל איזה חכם סיני, והחכם סיני הגיש לו תה. והוא מזג, נתן לו כוס, ומזג לו מהקנקן את התה, והתה הגיע לסוף, התחיל להישפך החוצה. והוא ממשיך, החכם הסיני, ממשיך לשפוך, אז הפרופסור אומר לו, זה כבר מלא, כן, הכוס כבר מלאה. הוא אומר לו, כן, והוא ממשיך לשפוך, אבל זה מלא, זה נשפך. כן, הוא אומר לו, מי שבא מלא, הוא לא יכול לקבל שום דבר. זה נשפך החוצה, זה מחליק לך, החוצה. כן, זה כמו שהדוגמה היא לשדה, שדה שהוא חרוש, אז כשיורד גשם, הגשם נספג, באדמה, נכון? נספג באדמה, אבל אם האדמה לא חרושה, היא כבר, היא אטומה מכל הקיץ, אז הגשם יורד, אולי חלקו כן נספג, אבל חלק גדול ממנו נשטף הלאה. צריך כלי, צריך ספוג בשביל לקבל. אז זה נקודה אחת, וזה קשור ודאי לעיסוק בתורה. וגם ידבר עם כולם בתורה, כמו שהסברנו קודם מהברטנורה, נכון? שהוא מדבר עם כולם בדברי תורה. גם עם קטנים ממנו, ונמצא תמיד שקוע בדיבורים של תורה, דיבורים של התורה, דיבורים של ערכים, דיבורים ערכיים על החיים הערכיים, שזה הופך למרכז חייו, כמו שראינו בהתחלה, וממעט בעסק ועסוק בתורה, שזה יהיה מרכז חייו. תפארת ישראל מדבר קצת על מה שאתה אמרת, גם מה שידידי אמר, אפילו נגד מי שאינו ממעט בעסק כמוך. כלומר, מה קורה לבן אדם שקרא את המשנה הזאת ולמד את המשנה הזאת, והחליט שמרכז חייו זה התורה, והוא ממעט בעסק רק לצורך פרנסתו, ולא יותר, הוא לא רדוף אחרי הפרנסה. וכשורי אנשים שהם רדופים אחרי הפרנסה, אז הוא מסתכל עליהם מגבוה, כמו שאמרתם קודם, נכון? מסתכל עליהם מגבוה, כן? אומר הברטנורה, תהיה גם ענב כנגד אותם אלה שלא מתנהגים כמוך ועוד לא הגיעו למדרגה שלך. אל תסתכל עליהם בזלזול, זה לא פשוט, זה אגב מדרגה באמת לא פשוטה להגיע למקום כזה. כי רוב האנשים הם דואגים לפרנסה, דואגים לפרנסה בעתיד ומה יהיה עם הילדים שלהם, זה דאגות שמנקרים להם חזק במוח, וצריך להיות איש באמת איש אמונה ואיש ביטחון, להבין שצריך לעשות את הדברים במסגרת שמוטל עליך, כמו שאמרנו כמה פעמים, שאנחנו אומרים במזמור, כן, וכל הצטחה המלא. אתה עושה את שלך, והקדוש ברוך הוא עושה את שלו. מי שחושב שעל הכתפיים שלו מונח כל האחריות של הפרנסה שלו ושל הילדים שלו, הוא טועה. זה לא נכון. אני לא בא עכשיו לעודד עצלנות ורשלנות, כן? אבל אני חושב שיש היום מצב כזה שאנשים לוקחים אחריות יתר. ועל זה אני מדבר. וגם על הנכדים, זה לא נכון, זה לא, אתה צריך לעשות את מה שמוטל לך זה בפרנסה, זה גם בנושא צבא דרך אגב, שאנחנו חושבים שמה שקורה איתנו היום בצבא, זה איזה צהל שלנו מי יודע מה, קודם כל זה נכון שיש לנו צהל ומשקיעים בזה, אבל זה לא מתחיל ולא נגמר בזה, יש ריבונו של עולם, דיברנו על זה כמה פעמים, יש ריבונו של עולם שהוא מנהל את העולם, לא אנחנו. אנחנו מצטרפים, האיזון הזה, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, ודיברנו עליה אלף פעמים לדעתי, הגבול של האחריות שמודל על הכתפיים של הבן אדם בכל תחומי החיים. אני לא רוצה לחזור על זה, למרות שזה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. זה בפרנסה, זה בכלכלה לאומית, זה בצבא, זה בכל התחומים. מי שיש לו עיניים פתוחות רואה מה שקורה היום, במדינת ישראל מבין כמה שזה נכון, שזה לא תלוי בשום דבר, זה תלוי במה שריבונו של עולם רוצה. כן, אתה הקדוש ברוך הוא מלך של כל המלכים, כמו שאנחנו אומרים כשאנחנו פותרים את התורה, נכון? אז הוא המלך של המלכים, המלכים הם רק מריונטות, בובות של משחק, וזה תלוי כל אחד באופן אישי, ברמה המוסרית שלו, זה מה שהוא יכול לעשות בחיים שלו, לא יותר. עכשיו, יש לך בטלים הרבה כנגדך. כלומר, אם אתה לא עוסק בתורה, או יותר נכון, המרכז חיים שלך הוא לא בתורה, כן? אז יש לך בטלים הרבה כנגדך. מה זה הבטלים האלה? בוא נראה כמה פירושים. הרמב״ם אומר, כן? הוא שיש דברים הרבה המבטלים, ויצטרכו למי שיתעסק בהם. וכשלא תתעסק בתורה, יטרידך הזמן באחד מן הדברים האלה. כלומר, יש באמת, אתה תסתכל ימינה ושמאלה, יש הרבה מה לעשות, יש הרבה מה לשפר בתחום הפרטי, בתחום הלאומי, בכבישים, בנהיגה, בכלכלה, בשינוי הסדרים, אני לא יודע מה, אפילו במרכולים, במס הכנסה. אין דבר שאין מה לשפר בו מבחינה מעשית. אדם שהוא שקוע בתורה, זה לא מטריד אותו יותר מדי. כלומר, מה מטריד אותו? איפה שיש לו אחריות. אם הוא בן אדם שאני יודע מה, הוא בנקאי, כן? ולפרנסתו, והוא לומד תורה, אז בתחום של האחריות שלו, שם הוא צריך לעשות שיפורים. אבל דברים אחרים, זה לא התחום האחריות שלו. עכשיו, אדם שלא עסוק בתורה, זה מטריד אותו. זה מטריד אותו במובן חיובי דרך אגב, כי הוא רוצה שהכל ישתפר, הכל יהיה יותר טוב. אבל אתה לא יכול להתעסק בכל. ואם אתה כל הזמן תהיה מוטרד מכל הפגמים וכל הדברים שצריכים שינוי, אין לך זמן, אין לך כוח לזה, אין לך גם עצבים לזה. סוד גדול, אין לך גם עצבים לזה. תתעסק בתחומים של האחריות שלך. אם אתה מורה, תשפר שם. אם אתה קצין בצבא, תשפר. אבל אל תעשה עכשיו מלחמות. יש סיפור כזה של דון קישוט. שמעתם על זה? יש בזה גם נקודות אמיתיות שבאמת בן אדם נורמלי הוא רוצה לשפר, אבל הוא צריך לעשות את הדברים מתוך פרופורציה נכונה. בשביל לעשות את הדברים האלה מתוך פרופורציה נכונה, חייבים אמונה בריבונו של עולם. שאתה מבין שלא כל העולם הוא על הכתפיים שלך. ואם אתה חושב שכל העולם על הכתפיים שלך, אז אתה לא יכול להיות במנוחה. אבל אם אתה מבין שיש ריבונו של עולם שמנהל את העולם, ואתה יש לך את התחום שלך שבו אתה מטפל, ברצינות, גם כן ברצינות, גם כן צריך להיזהר, לא ברצינות, אלא ברצינות. Okay. זה מה שאומר הרמב״ם, שאתה פתאום כל מיני דברים מטרידים אותך. יש דברים הרי בחיים, אני מדבר סתם על עצמי ועל המשפחה שלי ועל העניינים הטכניים בבית. יש דברים שאתה לא חייב לעשות אותם, יש דברים שאתה לא חייב לטפל בהם, אז זה יהיה בינוני, בינוני מינוס, דברים שאתה יכול להזניח אותם. מי אמר שכל דבר אתה צריך לטפל? מי אמר? יש דברים שצריך לטפל, לא אומר שלא, אני לא מדבר על עצלנו, יש דברים שאתה לא חייב לטפל בהם בכל ברמה של 100% ומיד ועכשיו. טפל בהם ברמה זו או אחרת. כן? וזה המבטלים שמבטלים אותך, כי זה מטריד אותך כל הזמן. מה עם זה, מה עם זה, מה עם זה, מה עם הבנק, מה עם... שורים שאתה יכול לעזוב. כן? סתם, אני אביא לכם דוגמה מעצמי. יש לי חשבון בנק שאני רוצה לסגור אותו. אז כן, אז אתה צריך לטלפן לישראכרט ולטלפן לפקידה של הבנק ולשלוח מכתבים וזה. אז אתה יודע שבאופן אוטומטי גם בחודש הבא זה ייסגר. אז ייסגר עוד חודש, חבל על הזמן שלך להתחיל לטלפן ולכתוב וזה. זה ייסגר, הוצאתי שם את הכסף, הפסקתי להשתמש בכרטיס אשראי, הודעתי שאני רוצה לסגור. אז ייקח עוד חודש, חבל על הזמן עכשיו בבוקר להרים טלפון שעתיים לחכות בקו. אתם מכירים את זה? עם כל הנתבים האלה, תגיש אחד, תגיש שתיים, תגיש שלוש, מנגינה ברקע, זה משגע אותך. אז יש דברים שאתה יכול, אז זה יהיה אחר כך. יכול שזה עלה לי עוד כמה גרושים בחודש הזה, שהחשבון היה פתוח עוד חודש אחד, יכול שזה עלה עוד שני שקלים. אז זה יעלה עוד שני שקלים, אותו דבר, יש לי הרבה דוגמאות מהחיים שלי, גם יש לי גינה למשל, כן? פעם הייתי מטפל בגינה בצורה יסודית וזה, שרצה פרי, מרסס וזה. אין לי זמן לזה כל כך, לרסס את כל העצים ולגזום אותם בדיוק כמו שצריך. ולאו הכי הרי זה סתם הובי כזה, כי הרי יותר זול בעינינו לקנות ירקות במקולת, או פירות אצל הירקן, מאשר לגדל את העצים ולרסס אותה וכל זה. אין לי זמן היום לזה כל כך, אני גם מבוגר, אין לי כוח, וגם יותר חשוב לי מה שאני עושה פה. אז החלטתי שהעצי פרי הם יהיו עצי נוי. כן, זה, דווקא זה נחמד מאוד, למה? מכיוון שהעצי פרי יש להם סגולה מיוחדת. בחורף הם נשירים, אז השמש נוגעת בקירות של הבית ומחממת אותו קצת, הוא לא נשאר קר. ובקיץ שחם, אז יש עלים ויש קצת צל על הבית, אז דווקא יוצא טוב. פירות. מה אני יכול לעשות? אשתי כן קצת כותפת את הפירות ומנסה להוציא את ה... את התולעים, ואולי לעשות איזה קומפוט מזה, אבל זה חוסך המון זמן, לא חייבים, לא כל דבר חייבים לעשות כמו שצריך, וזה... צריך להשקיע את ה... כמו שצריך במקומות הנכונים בחיים. לפעמים אולי בחינוך הילדים, בסדר עדיפויות נכון. אז זה מה שרמב״ם אומר. תפארת ישראל לוקח אותנו למקום אחר, ואומר שאפילו כשתרצה בסוף לעסוק בתורה, כלומר אדם שהוא מזניח, את הלימוד תורה שלו, וכל הזמן מתעסק בעסקים וכספים ועניינים. אחר כך כשהוא רוצה, אז ישפכו לך קיטון על פניך, זה מובא במסכת סוכה. אתם יודעים שיש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בסוכה, שתשב בסוכה, אז הוא מוריד גשם. זה דוגמה שיכול להיות שבסוף כשאתה תרצה, כבר הקדוש ברוך הוא אומר לך, עד כאן. אני כבר לא רוצה. כן. כמובן שזה מצב מאוד מאוד נדיר, כן? הקדוש ברוך הוא תמיד חפץ שנשוב בתשובה, אבל הרעיון הוא שאתה מושך את הדברים, אז כשמגיע זמן שאתה רוצה, אתה כבר לא יכול, אתה לא בנוי לזה, לא מבחינה בריאותית, לא מבחינה שכלית, לא מבחינה כל מיני יכולות. כמו שאמרנו על פרעו, שאנחנו נקראת עכשיו ליל הסדר, שפרעו, תמיד שואלים למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותה, הרי הוא הקשה את ליבו, הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו, אבל זה לא מדויק. אדם שהוא מסרב לעשות את מה שהוא צריך לעשות, אז בתור עונש הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו. זאת אומרת, היית יכול לעשות את הדברים בצורה נכונה ומסודרת, עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רצית, הוא מקשה את ליבך. למה הדבר דומה? לדוגמה שנתתי הרבה פעמים, זה יכול להיות עוד פעמים, האישון סיגריות. אז בהתחלה ילד מעשן, אני תמיד יכול להפסיק, זה לא בעיה להפסיק את האישון סיגריות. אבל אחר כך אתה נכנס לתוך הרגל, לתוך קיבוע, אחר כך אתה כבר, כאילו הקדוש ברוך הוא יקשה את ליבו, קשה לך לצאת מזה. זה נכון בכל מיני הרגלים, בכל מיני התמכרויות, זה יכול להיות בסמים, זה יכול להיות בנושא של נשים, פונוגרפיה היום, יש כל מיני היום אנשים שמתמכרים לכל הדברים האלה, ואחר כך צריך, הימורים, נכון, יש מלא דברים שאנשים מתמכרים, יכולים להתמכר לאוכל, ליהנות, לכל מיני עניינים.
גם הסחת הדעת.
אה?
גם הסחת הדעת, מתמכר לעשות את הדברים
הלא חשובים. תסביר את עצמך קצת יותר.
אני מתרגל, אני מתחזר, יש לך לטפל בארנונה, אני מתחזר, תמיד אנשים...
אה, יפה, אז אתה מדבר מצד ההרגלים, לא מצד ההתמכרות. יש לך הרגלים, אז כן, אז קשה לך, נכון, זה מסיר לך את הדעת, ולא מאפשר לך באמת לשבת ללמוד, כי הראש שלך כל הזמן בכל מיני דאגות אחרים, כל מיני הרגלים אחרים. גם זה נכון בנהיגה, יש לך הרגלי נהיגה. קשה לך לשנות אותם, עד שאתה לא חוטף איזה בום לפעמים, אז אתה קשה לך לשנות את הרגלי נהיגה שלך, שהם לא מספיק זהירים. הרגלי אכילה, כמו שאמרנו, וכולי. אז צריך לזכור את זה. צריך לזכור כבר כשאתה בתחילת הדרך, שאתה כמו עץ צעיר, נכון? שאפשר לכוון אותו יפה ולעצב אותו יפה, אבל עץ שכבר גדל עקום, זה מאוד קשה אחר כך לעצב אותו. אם אתה צריך לחתוך חזק מאוד בשביל לתת לו להתפתח בצורה נכונה שוב, נכון? זה מה שאומר התפארת ישראל. עכשיו, מה יש לו, מה זה יש לו שכר הרבה ליתן לך? מה השכר שהקדוש ברוך הוא ייתן לך על לימוד התורה, לכאורה? אומר התפארת ישראל, שיקלו לך תחת פרנסתך, שמלאכתך יתעשה או יעשה על ידי אחרים. אז מלבד השכר הזה שהחיים שלך הם חיים ערכיים, שזה שכר בפני עצמו, שחיים בעלי משמעות ולא חיים של רדיפה אחרי כל מיני עניינים טכניים של נסיעות לחוץ לארץ וטיולים והחלפת המכונית והפלאפון החדש האחרון והמכוניות המשוכללות וכל מיני דברים שהפרסומות והמבלי הזמן מנסים למשוך אותך למקומות האלה, כן? מלבד זה גם אדם שהוא שם את העסק בתורה בתור מרכז חייו, אז הקדוש ברוך הוא מקל עליו על התרחות שלו. יש אדם שקונה מכונת כביסה, היא מחזיקה לו 5-6 שנים, ולא, אין לו שום. יש אדם קונה מכונת כביסה, ומתחילים תקלות, הוא צריך תקנן שיבוא, ולחכות לו, ולטלפן אליו, והוא לא יכול. כן, זה יכול להיות מכונת כביסה, זה יכול להיות בקניית אוטו, זה יכול להיות בכל דבר, ויש אנשים שדברים מחזיקים אצלהם מעמד, כן? אין להם יותר, יש בן אדם שמס הכנסה עולה עליו, יש בן אדם שמס הכנסה לא עולה עליו, כן? גם הוא בן אדם ישר, אבל פתאום הוא עלה על איזה, איך זה נקרא?
מדגם.
על איזה מדגם, כן? או שדברים אחרים, אתה פתאום צריך להתעסק בהם. יש עניינים של אני יודע מה, של בנייה, שאתה גר באיזשהו מקום, מתחילים לבנות, לעשות פסי רכבת, מתחילים כל מיני, יש לך כל מיני תרדות שמטרידות אותך. ויש כאלה שזה לא ככה. זה משמיים. כאשר אדם, איך אומרים, איך, יש גם כן משנה באבות, כל המקבל על עצמו עול תורה, מסירים ממנו דרך ארץ. עול תורה, הכוונה לימוד תורה, וחיים על פי התורה, חיים ערכיים, אז מסירים ממנו דרך ארץ. כלומר, הוא צריך להתעסק בדרך ארץ ברמה היותר מינימלית. וכל מי שלא מקבל על עצמו עול תורה, וכן, אז מאמיסים עליו דרך ארץ. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שרציתי קצת יותר לעומק. אני מקווה שאני אצליח להסביר את זה. זה מאורות הקודש, חלק ג' עמוד רש עין ת'. אני צילמתי את זה מספר שכבר צילמתי פעם ממנו, שכחתי את זה גם כן, על מסכת אבות של הרב דדון ממרכז הרב, כן, הוא מביא את זה. אז אומר ככה, ואם ביטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. בדרך צחות אפשר לבאר על פי מה שאמרו חז"ל, שכיוון שנכנסו דברים בטלים באוזניו של אדם, בורחים ממנו דברי התורה. בהתחלה אנחנו יכולים להבין זה בצורה פשוטה, שאתה, יש לך מחסן, וכשאתה מכניס משהו חדש, אתה צריך להוציא את המשהו האחר, נכון? לכאורה זה מה שכתוב פה, כן? יש לך מקום מוגבל, ושאתה מתעסק בדברים בטלים, אז ממילא בורחים ממנו, יוצאים דברי תורה, אבל זה לא מדויק. והחינמי אמר התנא כאן, אם ביטלת מן התורה, שנתמעטת בדברי תורה, זה משום שיש בטלים כנגדך. היינו הדברים הבטלים שדיברת והכנסת לאוזניך, הם כנגדך, שביטלוך מן התורה ומיעטו את השגותיך, והדגש פה על המילה השגותיך, שכאשר אתה מתעסק, אתה רואה הרבה טלוויזיה וקורא הרבה עיתונות ושומע את הניתוחים הפוליטיים של 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 העיתונאים שהרב קורא להם טרוטי עיניים, כלומר ברמה השטחית והטכנית של החיים, כן, אז אתה לא מסוגל להעמיק ולהשיג את המערכת או את התהליכים שעומדים מאחורי הצדדים הטכניים. למה הדבר דומה? אולי עולה לי עכשיו כרגע זה. למשל לגבי השואה. אז אם אתה תלמד על השואה, אז התחיל להסביר לך שהיה משבר באירופה, ואנשים לא היה להם כסף, ואז בא איזה צורר כזה, פיקח וזה, ואיתה את כל ה... את כל את כל ה, כל המצוקה כלפי היהודים וכולי וכולי. זה הסברים יכול להיות שהם נכונים ברמה מסוימת, אבל זה לא ההסבר, זה הסבר טכני. ההסבר האמיתי שהקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל, ואז כל העולם מתחיל לעבור שינויים. מלחמת עולם ראשונה, מלחמת עולם שנייה, כן, גם אמרו שהיה בדיוק תקופה של עמים שחיפשו עצמאות, הגדרה עצמית. אז אנחנו בדיוק נפלנו על התקופה הזאת, אז גם אנחנו רצינו הגדרה עצמית, אז אנחנו חלק הרוח הפוליטית הזאת, הרוח הלאומית. אבל מי יצר את הרוח הלאומית הזאת שהעמים מחפשים? זה הקדוש ברוך הוא, כדי שאנחנו נוכל לבוא ולבקש גם כן עצמאות, כן? אז זה בדיוק הפוך. אבל בשביל להגיע להשגות האלה יותר פנימיות, עוד פעם יש דברים הרבה יותר עמוקים, אתה חייב להיות נקי מהסברי עולם שטחיים. כלומר, ההסברים השטחיים או המדעיים, הם יכולים לבוא אחר כך על גבי המהלך הכללי. כן? כמו שאומרים, למשל עכשיו היה מכת הרבה במצרים, אז כל כמה שנים יש מכת הרבה, יצא בדיוק שעם ישראל יצא ממצרים. זה הסבר נחמד, אבל זה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא הביא מכת הרבה בשביל שעם ישראל יצא ממצרים. כן? הוא רצה לשנות את המציאות, שאנשים יבינו שהעולם הוא תלוי, הוא לא תלוי בכוחי ועוצם ידי, אלא יש כל מיני גורמים שהם, אתה יכול לגדל בצורה חקלאית דברים מאוד מאוד יפים ומאוד מדעיים ומאוד מתפתחים. יכול לבוא לך פתאום איזה גל כזה של הרבה, או הפסקת גשמים. זה לא תלוי בך. אז הקדוש ברוך הוא מביא את הדברים האלה במינונים, כמו שאיך יעקב נותן לעשיו מתנות, נותן לו ברווחים, כן? אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו לימודים עם רווחים, כן? למד אותנו שהדברים זה לא בידיים שלנו. זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבת בבית ולפצח גרעינים עכשיו ולחכות שיבוא המשיח, אלא הכוונה היא שאנחנו צריכים לעשות את שלנו, וצריכים לדעת שריבונו של עולם מנהל את העולם. זה כל הנקודה, כן? אז אדם שהוא מתעסק, הוא שומע חדשות, וזה, יש כל מיני תוכניות יפות של אקטואליה, נכון? שעות על גבי שעות בתקשורת, בגלי צהל, בגלי ישראל, בגלי, איך זה נקרא? כאן. זה תחנה חדשה, כאן. כן, ויש פה פוליטיקה, איך זה, הפטריוטים, וכל מיני תוכניות שאתה ככה נמשך הרם. עוד מעט יש המונדיאל, שכחתם? מתי זה המונדיאל? לא יודע, אני רק שמעתי ש... מה? כן, יש שם מונדיאל, שכחתי לגמרי. יש שם מונדיאל. אתה נמצא בכל הדברים האלה, אז הראש שלך הוא לא בתוך עומק החיים. הוא לא בעומק בהבנת הנפש, בטיול בתוך הנפש, בתוך כוחות הנפש שלך, לנווט את החיים שלך בצורה נכונה וערכית. מה יוצא שיושבים מול המונדיאל הזה, מפצחים גרעינים ושותים בירה, יש סכסוכים עם אנשים, מריבות, מי נצח. ראיתם מה קורה בכדורגל? יש אלימות. למה יש אלימות בכדורגל? סימן ששם משהו לא נכון ולא טוב. עובדה שזה יוצר אלימות, ראיתי, יותר נכון, שמעתי, לא ראיתי, שבאנגליה שם הם יוצאים ממשחקי כדורגל, והם הופכים מכוניות, הופכים רחובות. למה? מה? סימן שזה זמן שהוא לא מועיל, הוא זמן שגורם לנזק בנפש. לאלימות, אלימות פנימית. אנחנו רוצים לעשות דברים שגורמים לנו חשק להיות אנשים טובים, ולא חשק להיות אנשים רעים. טוב, הלאה, הדברים, כן. כן, כן, אנחנו מדברים על זה כבר כמה שנים, נכון? כבודו חדש פה, נכון? איך קוראים לך? יוסף. יוסף זה דווקא שם טוב שמסביר לנו. אתה זוכר את יוסף? שהוא השתדל יותר מדי, נכון? אצל שר המשקים, אז הוא היה עוד שנתיים בבית סוהר. זה היה אבל השתדלות יותר מדי בשביל יוסף. אבל אדם נורמלי, אולי זו השתדלות נורמלית. הדבר הזה הוא קשור לבניין האמונה שלנו והביטחון בשם. ככל שאנחנו יותר מתעלים באמונה ובביטחון בשם, ככה נדרש מאיתנו בעצם לעשות פחות, ואנחנו מקבלים מאלינו, האלשך כותב, למשל, שאם אדם הוא באמת מאמין ברימונו של עולם, ויש לו ביטחון מלא שהפרנסה משמיים, הוא יכול ללכת לבית המדרש ללמוד, והפרנסה תגיע לו. לא הפרנסה שאנחנו חושבים, אנחנו חושבים פרנסה זה חייב להיות לנו מכונית או שניים, וחייבים לגור בווילה של שבעה חדרים, וחייבים לנסוע לחוץ לארץ שלוש פעמים בשנה, וכמה צריך ביטוח כזה וביטוח כזה וביטוח כזה וביטוח כזה, וצריך לדאוג לילדים לדירה ולחתונה ולימודים אקדמיים. אז זה הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לנו. מי אמר שצריך את כל הדברים האלה? דיברנו על זה בהתחלה. אבל הפרנסה של בן אדם, כדי שיוכל להתפרנס בצורה סבירה, בשאלה מה זה סבירה, אז יש לנו כן הבטחה. אז העניין הזה הוא גם עניין של התקדמות בעירת שמיים של כל אדם באופן פרטי, זה גם עניין של ניסיון ותהייה, איפה הוא עומד בדיוק, אבל בגדול הייתי אומר דבר כזה, שמה שרגילים לעשות, מה שרגילים לעשות, זה המצב שאדם צריך להשתדל, ולא יותר מזה. ועוד נקודה שאמרנו כמה פעמים, אם אתה לחוץ, סימן שאתה לא על הדרך הנכונה. אתה רוצה לבדוק את עצמך, אם אתה לחוץ על הפרנסה או על הפרויקטים שאתה רוצה לעשות אותם, אפילו על שלום בית, על חינוך הילדים, אם אתה לחוץ, זה לא בא מביטחון. זה בא שהאחריות מוטלת יותר מדי על הכתפיים שלי. אז צריך לעשות מה שנכון לעשות, מה שאפשר לעשות, מתוך רוגע. אם אתה ברוגע, רוגע זה לא לשבת לפצח גרעינים. אתה עושה מתוך רוגע, סימן שאתה במקום הנכון. זה על קצה המזלג, כי דיברנו על זה המון פעמים, נכון? כן, כן. אני לא אמרתי שלא רגוע. לא, אני לא אמרתי שלא רגוע. אתה עושה חסכונות לילדים שלך, ותבדוק את זוכה אם אתה עושה את זה מתוך רגיעה, שאתה, שלך ברוך השם אתה עובד, אתה מתפרנס, יש לך יותר ממה שצריך בשוטף. כן? אתה אומר, מה אני אעשה עם הכסף הזה? בוא נעזור לאחרים. אז קודם כל, אני אהיה עירך קודמים, דיינו המשפחה שלך היא קודמת. אומר, יש לי בן, יש לי בת, נדאג להם, אולי ישבו, ילמדו תורה, נוכל לעזור להם. כן? זה בסדר גמור. השאלה אם אתה בלחץ לעשות את זה, או שאתה עושה את זה כי אתה מבין שיש לך יותר כסף, ואתה רוצה לנווט אותו בצורה נכונה. זה הכל. אבל יש בן אדם שהוא יושב, והוא עובד, והוא לא, הוא סוגר את החודש בקושי, הוא אומר, מה אני אעשה עם הילדים שלי, מה יהיה? אז אני יודע, עוד עבודה ועוד עבודה. ולפעמים זה לא רק עוד עבודה, זה קצת להוריד את השכר מהעובדים שלך, או פה לחתוך איפה שזה לא נכון לחתוך, ופה לחתוך, לעשוק אחרים איפה שלא נכון. אז זה לא זה. זה, אני חושב שזה הגבול. צריך לעיין בדברים, להתבונן במה שאמרתי. זה לא ככה פתרון פלא. זה על קצה המזלג. כן.
לגבי מה שהשייך אומר, אנחנו רואים שדוד המלך שורכים אותו יותר מחזקיהו, שהוא אומר, לא פעיל היה סיגן, והוא בעצמו לא פועל, ולא יושב למתורה.
במלחמה צריך להילחם. זה לא זמן, במלחמה צריך להילחם. אם היו עם ישראל יושבים אולי ולומדים ומתקנים את הצד המוסרי שלהם בצורה יותר טובה, לא הייתה מגיעה המלחמה בכלל. כן, אבל כיוון שהגיעה מלחמה, צריך להילחם. וצריך להילחם. פה הנקודה המרכזית פה, להבדיל מאיתנו היום, שאנחנו נותנים איזה מכה ונסוגים, והם מפרשים את זה בתור חולשה. כי כשהם ינצחו, הם לא יעצרו. כן? זה הכוונה שם בפסוק הזה, שכשנלחמים, נלחמים, גומרים את הנושא עד הסוף, ואז אחר כך אתה יכול להמשיך לשבת ללמוד או לעשות דברים אחרים, אבל אם אתה רק נוגע וחוזר, זה יחזור אליך עוד פעם. זה הנקודה המרכזית. שם, בפסוק הזה, ארדוף אויביי. זה דעתי. כן. אותו דבר גם בעבודה, אם אתה רוצה לקחת את זה. אתה צריך לעבוד, יש לך בעיה של פרנסה, אתה צריך לקום ולצאת ולעבוד. הדברים הבטלים, אני ממשיך פה כי הזמננו קצת זה, אני רוצה שהנקודה המרכזית הזאת שלדעתי כשאתה פותח את האוזניים שלך לדברים לא נכונים, הם בעצם לא מאפשרים לך להבין נכון אחר כך את הלימוד תורה. יש הרבה אדם שיושב לומד תורה, אחרי שכל היום הוא שקוע בדברים אחרים, בוא נאמר בחדשות, בסרטים, יושב מול הגמרא או מול הזה והוא לא מבין את הדברים, זה לא נכנס לו כי הוא, הקודים של החשיבה שלו התלכלכו, נקרא לזה ככה. זה מה שהרב פה אולי בעצם כותב, הוא אומר, הדברים הבטלים יונקים את חיותם מרוח חלש ורפה. זה בא ממקומות הנמוכים של הנפש שלנו שקשורים להישרדות של החיים שלנו. מרוח מדולדל ומוטהה, מוטהה משון תימהון, כן? וכשמדברים אותם, כשאתה מדבר בענייני פוליטיקה, כמו שאומרים, סתם ככה בשביל לפעמים אתה יכול להפוך פוליטיקה למשהו ערכי. אם אתה בוחן את הדברים, אם הם נכונים או לא נכונים, הם טובים לעם ישראל, לא טובים לעם ישראל, זה אגון, לא אגון, זה לא פוליטיקה, זה פוליטיקה תורנית. ספר מלכים כולו מלא בפוליטיקה תורנית. עניין הניהול הממלכה הוא ניהול חשוב, שיהיה על דרך האמת, על דרך היושר. ממלכת ישראל היא כיסא השם. אבל אני אומר שמדברים פוליטיקה ברמה של העיתונות, מה שנקרא, כן? אז שמדברים אותם, מעלים את הרוח האחור והמכוער הזה, אתה מעלה מתוכך את הצדדים האחורים של החיים. דיברנו על זה הרבה פעמים, שאתה עושה דברים טובים, אז אתה שם דגש שהדברים הטובים יהיו דומיננטיים באישיות שלך. ושאתה מתעסק בדברים הרדודים האלה, אז אתה מעלה ומחזק את הצדדים האחורים של האישיות שלך באופן פרטי או של החברה. ומזהמים בו את הנפש. תחשבו רגע שאתם רואים איזה, 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 באמת איזה תוכנית כזאת שהם רבים אחד לשני ומתפקרים אחד לשני, ומדברים מי מנצח, ביבי או זה, ולא מה נכון ולעם ישראל. זה מזהם את הנפש, אתה יוצא עם מפח נפש. אתה יוצא עם ייאוש אפילו מהחיים, כן? ואוויר העולם מתאפל גם כדי שאווירה, אווירה שמדברים, אתה כבר לא, אתה לא שומע שמדברים ברמה של מה נכון ומה לא נכון, מה מוסרי ומה לא מוסרי. מדברים ברמה מאוד פרקטית, מי מכופף את מי. רוב האנשים לא אוהבים את זה. לא אוהבים את זה, הם רוצים שיהיה מנהיגים שרוצים צדק ויושר וטובת המדינה, אולי טובת האנושות כולה, ולא אנשים שכל הזמן עסוקים במניפולציות בשביל הכיסא שלהם או בשביל הרווחים שלהם. זה ממש מאחיר, כמו שאנחנו אומרים, שאם יש משפט צדק, אנחנו אומרים ונעשי הגון והנחה. זה גורם אחירות, אחירות בפנים, אחירות באווירה הציבורית. אני חושב שהדברים די ברורים, לא? זה, אתם מכירים את זה, לא יודע, אני ממש מכיר את זה, שלפעמים שומע חדשות או דברים כאלה, זה מאוד מאחיר. אם אתה שומע רק את הפרטים של להיות שייך ולדעת, לתת לך כוח להמשיך, להוסיף טוב, זה בסדר גמור. אבל מי ששקוע בתוך התוכניות האלה והאקטואליה הזאת, זה מאחיר את הנפש. מאוד מאחיר את הנפש. זה גורם ויכוחים בין אחד לשני, בין בעל אשתו אפילו, בין אנשים בעבודה, כועסים אחד על השני. כי זה מעצבן כשהחברה היא לא מתוקנת, שהיא לא שואפת לצדק. זה קשה מאוד לחיות עם זה. רק הצדיקים האמיתיים שיודעים שהכל לטובה, יש להם את הכוחות, מעבר לכל האי צדק הזה, כמו שאמרנו, לדעת שהכל זה לטובה, אז זה מדרגה מאוד גבוהה. ואם אתה רוצה להיות במדרגה הזאת, אתה לא יכול להיות שקוע כל היום בחדשות ובניתוחים, שהניתוחים האלה בינינו, מחר הם לא שווים שום דבר, כי הם לא עומדים בשום מבחן מציאות, כמו שהיה איזה ספר של חגי סגל, ומהיישוב שלנו, שמחר עוטפים בהם דגים. כל העיתונים, מחר הם לא שווים, הם משתמשים אתם לעטוף את הדגים, שזה לא ילכלך את ה... או לא ירטיב את הסל, כן? זה, כל הניתוחים האלה לא עומדים במבחן המציאות. על כן, בורחים כל המעמיקים בקדושה מכל דיבור של בטלה. הם לא נותנים לעצמם, הם חותכים את הדיבורים שלא קשורים, שלא מוסיפים טוב בלב, שלא מוסיפים שמחה בלב, שלא מוסיפים רצון טוב בלב. אפילו ממילה אחת. ובזה הם זוכים לאור הגנוז המלא חיים בכל דבריהם, בכל דבריהם כגחלי אש ואהבה וקדושה, אהבת השם וכל העולמים, אהבת כל היקום וכל הייצור ממלאתם רוח חיים. כלומר, אותם אלה ששומרים, אותם אלה שמלאים בקדושה, בערכיות, וזה אכפת להם מאוד ורוצים להוסיף, האנשים האלה יש בהם כזאת חיות שהדברים שלהם זה כגחלי אש וקדושה. שאתה שומע אדם שנותן שיעור תורה והוא מלא ברצון שהעולם יהיה יותר טוב, זה חודר ללבבות, לעומת אדם שהוא לא נמצא במקום הזה והוא מדקלם את השיעורים שלו. הוא למד איך שיעור צריך להיות יפה. יש פתיחה, יש סיום, יש שאלה, יש משל, יש סיפור, אבל הדברים שלו נבובים. הוא לא חי את מה שהוא אומר. למה? כי הוא שקוע בעולמות אחרים. אבל אדם שהוא שקוע בעולם של קדושה, דהיינו בעולם ערכי, והוא רוצה שהחיים יהיו יותר טובים, אז הדיבור שלו, דיבור אחר, הדיבור נכנס ללבבות, נכנס דרך הסדקים, זה דיבור אחר, דיבור של כגחלי אש, ומתוך זה גם אהבה. אני שומע את הרב שמואל אליהו, אתם שומעים אותו לפעמים? תענוג לשמוע אותו, למה? כי מעבר לזה שהוא אדם חתוך, והדברים אצלו ברורים, הוא לא מתבייש מאף אחד, כן? אבל זה לא בא משנאה, זה לא בא מקנאה, זה לא בא מלב רע, זה בא מלב אוהב, אתה מרגיש את זה. שהוא לא שונא את החיים, לא שונא את האנשים, גם לא שונא את האנשים שנגדו הוא לא שונא אותם. הוא יודע שזה לטובה, איך, הוא לא יודע איך. אבל הדיבור שלו רצוף אהבה. כך אני מרגיש. ואותו דבר לגבי ספר דברים. ספר דברים הוא ספר מוסר. וזה תענוג לקרוא את הספר הזה, ספר דברים. זה מוסר של משה רבינו. זה ממלא אותך, לא יודע מה, רצון להיות טוב. וזה כולו מוסר שם. אבל זה מוסר שאוהב, שרוצה את טובתך. בני, שמע מה שאני אומר לך. כן? זה לטובתך, זה לא שאני כועס עליך, שאתה לא בסדר. אלא אני רוצה לעזור לך. הילד מרגיש את זה. שדברי מוסר של אבא באים מאהבת הילד, זה נכנס. אולי זה לא נכנס באותו רגע, אבל אפשר לשמוע את זה. אבל שדיבורי מוסר באים משנאה וקנאה, הוא בעיקר מייאוש. שאם אתה לא תהיה בסדר, העולם נחרב. לא, אדם שהוא מאמין, הוא יודע שגם הדברים שלא בסדר, העולם לא נחרב מהם. זה חלק אולי מהניקיון, מעת הזמיר הגיע, זמיר, לקצוץ. זמיר זה לקצוץ, כן? הגיע הזמן לחתוך. הגיע הזמן שהפרצוף האמיתי של מי שבנה את המדינה וחושב שהוא מלך פה והדברים שיעשו כמו שהוא רוצה, כמו שהוא מאמין, המשפט, המשטרה והצבא, הגיע הזמן שהפרצוף הזה יתגלה. הפרצוף הזה מתגלה היום. זה כואב, משלמים על זה מחיר. אבל אדם שהוא שלב, יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והעולם הוא טוב, הוא לא נבהל מהדברים האלה. יכול להיות שהוא נלחם בהם, אבל הוא לא נבהל, מה שדיברנו קודם, הוא לא עצבני מזה. הוא ממשיך לאהוב, גם את השופטים, לאהוב את ראשי המדינה, וגם את הצבא, ויחד עם זה, יש מה לתקן. זה מדרגה מאוד גבוהה. קשה מאוד להגיע למקום הזה. אבל זה מה שהוא אומר פה. אנשים האלה שהם שומרים, לא להתעסק בשטויות, לא לבזבז את הזמן שלהם על ריק. הם עוסקים בתורה מתוך באמת רצון לתקן, לתקן את עצמם, את המשפחה שלהם, את המוסר, את המוסר במדינה, את המוסר באנושות כולה. הדברים שלהם הם גחלי אש. הם נכנסים ללב כי הם באים מאהבה של קדושה, אהבת השם, שהוא אהבת הטוב. מה זה אהבת השם? אהבת השם זה אהבת הטוב. שהוא מנהל את העולם, כן? אהבת היקום. לא יודע אם הצלחתי להסביר את עצמי. יש תפילה, יש תפילה, אנחנו כבר מסיימים, יש תפילה בבוקר, זה בסידורים הספרדים, בסידור למשל עבודת השם, יש תפילה של החפץ חיים, שם הוא מדבר על לשון הרע, שהאדם מבקש שהדברים של הלשון הרע לא ייכנסו ויחריבו את העולמות הפנימיים שלו, שהוא יכול להתחיל שזה יהיה נקי, כן? גם לשון הרע הוא הורס לך שם את הרקמות של הנפש. תקחו את זה גם למקום של שמיעה, כן? של שמיעת דברים, שמיעת דברים לא נכונים, לא טובים, לא ערכיים. שמה בקשה להתנקות מהמקום הזה, כדי שאנחנו נוכל באמת להסתכל על החיים במשקפת נקייה, אמיתית, נכונה, לא מזוהמת, זה מזהם את החלון, את החלון ראווה, את החלון, את העיניים שלך שמסתכלות על החיים ומפרשות אותם. יש לכלוך שלא מאפשר לך לפרש את הדברים בצורה נקייה. אז על זה באה התפילה הזאת של החפץ חיים. וזה מה שהרב אומר. שאנחנו רוצים להשאיר את החלון נקי, כדי שהראייה שלנו תהיה נקייה ונכונה, והפירוש של הדברים יהיה נכון ולא עקום. זה מה שנקרא אספקלריה מהירה. ויש אספקלריה שאינה מהירה. אתה רואה מטושטש. יש לך, אמרנו, משקפיים חומות. אז אתה רואה את הכל חום, במקום בהיר. עד כאן, לא נשאר לנו הרבה זמן, אז אם מישהו רוצה להגיד לפחות דבר אחד, לא שאלות, שאלות לא נשאר לנו זמן לצערי הרב, אבל דבר אחד לפחות, מה אתם לוקחים ממה שלמדנו פה? הביתה. כן, ידידיה.
המתח שקיים לפעמים בשולחן שבת, במיוחד אם יש כמה מרכיבים בשולחן הזה של אורחים ודברים, לפעמים אתה מרגיש שאנחנו הולכים לדבר שטויות על פוליטיקה. זה כבר שבת, ומה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי רק באוכל, בחמין, בסלטים.
כן, כן.
שיש איזשהו תוכן מסוים ל...
כן, כן.
יש מתח, וזה קורה כל הזמן.
אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה, ובזה נסיים. אני הייתי מורה לחינוך מיוחד. זה היה בזמן האינטיפאדות, והילדים היו באים סוערים, והם רצו לבזבז לי את הזמן של השיעור, בזה שהם מביאים את הדברים, מה שקורה. והם ידעו שזה מצית אותי, כי גם לי אכפת. הם חשבו שהם מבזבזים את הזמן, שמדברים פוליטיקה בשיעור במקום ללמוד. חינוך מיוחד, אתה לא מחויב להספיק שום דבר, יש לך... והם לא ידעו שאני שמח שהם מעלים את הדברים האלה, וכשאנחנו בוחנים אחר כך את הדברים הפוליטיים, אם זה הגון או לא הגון, אם זה נכון או לא נכון, זה הופך לדברי תורה. זה דברי תורה. ובזה נעצור. תודה רבה לכם, חברים יקרים. אנחנו, השיעור הזה יוצא לחופשה. עד אחרי... למה שנה הבאה? ראש חודש, אתה מדבר על שנה? בסדר. אבל עד אחרי ניסן...